בראש ובראשונה יהיה לבחינת הבעקידה, זאת האמירה או השמיעה בכל השם הנשגבה ביותר. שנית, שהוא מצווה בעל מתוח הרב לעשות צדקה ומשפט. כלומר, זה נאמר שם בהקשר של סדום, שהקדוש ברוך הוא יתייחס לאברהם ויתחשב בדעתו בגלל העובדה שהוא עושה צדקה ומשפט. יש לו תחוש שלישי שאברהם מתאפיין, שפסוקים אולי לא נאמר, לא מצוין מפורשות כסימן בחירתו, אבל זה העובדה שאברהם מתפס כל הזמן כמתפלל. ואברהם עודנו עומד לפני השם, לכן בסדום הוא מתפלל, ובעצם אברהם שם את התפילה במוקד, מידה רבה במוקד הרבה מעשייתו. אם אנחנו חושבים אברהם אבינו, אינטואקטיבית, מה שעולה לנו לראש, אברהם תיקן תפילת שחרית, והצלות את אברהם, זה כך וכך, ולאורך כל התורה הוא בעצם מדי עם הקדוש ברוך הוא, מדבר איתו, נמצא בדיאלוג איתו, הוא מתפלל איתו. וכאן בעצם אפשר לומר שכן, צד השלישי בעשייתו של אברהם, זה בעצם תפילה, ובעברית אחרת, ניתן למצוא פה תורה, עבודה, וגמילות חסדים בחיי של אברהם. שכל אחד מהיסוד של הנושאים הללו כמובן נושא מכובד ודורש דיון לפני עצמו, כן רוצה להתמקד בעיקר בנושא של תפילה. שאברהם עוד יום עד לפני השם, פרשת שבוע הקרוב נקרא על יצחק שיוצא לסוח בשדה. כשאני לא רוצה להתמקד כך בהבדים שבין תפילת אברהם ותפילת יצחק, אלא בעצם מתמקד יותר במסעת התפילה עבורנו. אנחנו בעצם פותחים את התפילה כל בוקר, תפילה כוונה, תפילת העמידה, בכך שהקדוש ברוך הוא יפנה אלינו כשם שהוא פנה לאבות. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, וזוכה חסדי אבות, ומביא גאולה לבני בניהם, ואז הוא בעצם מושיע ומגן, אנחנו באים לזכות זה שהוא מגן אברהם. זאת אומרת שבעצם אנחנו הולכים לקוות האבות, בעצם לקוות העובדה שהם פנו לקדוש ברוך הוא והתייצבו לפניו, ובשם הפנייה הזאת אנחנו בעצם פותחים את התפילה. בבית אחרת, הברכה הראשונה של 18 איננה עוסקת אך ורק בפנייה שלי, אלא היא מהווה מבוא לכל התפילה. זו התפילה עניינית כשעצמה גדול, היא בעצם מהווה פתיחה לכל התפילה, כי באה מכריזה שהשם שפתי תפתח ויגיד תהילתך, כי בין היתר אני בא בזכות העובדה שאתה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. והוא בעצם כמו תפילה אמורה להיות חלק משמעותי ומרכזי משגרת חיינו, מעולמנו הדתי הקיומי, מעשייתנו בתוך בית המדרש, בבית, בשדה, בין אם זה בצבא, בין אם זה בקהילות, בין אם זה בישיבות. תפילה אמורה להיות מוקד העניין. נתתי פה שיחה וכמה שנים, ציטטתי את הגמרא במגילה, שאת כל בית גדול, יש מחלוקת בגמרא במגילה, האם בית גדול הכוונה בית שמגדלים בו תורה, או בית שמגדלים בו תפילה, שבעצם כל בית מדרש אמור להיות לא רק מקום שמגדלים בו תורה, שדורשים, אלא כל בית מדרש אמור גם להיות מקום שמגדלים בו תפילה. בבית אחרת, המילה מדרש, יש לה משמעות כפולה. יש מדרש לדוש את הכתובים, שמצווה צריך אתה דורש דרש משה והנה שורף, ויש, אפשר לדרוש כתובים, אפשר גם לדרוש את הקדוש ברוך הוא. אפשר לדרוש את השם, ותלך לדרוש את השם, ובית מדרש זה מקום שבו דורשים את הקדוש ברוך הוא. לא רק מקום שבו אתה דורש את הפסוקים, או את הכתובים, את התורה, זה מקום שבו אתה רוצה לדרוש את הקדוש ברוך הוא, לחפש אותו, למצוא אותו, ומגמה מרכזית של הבית הזה, זה להיות בית שמגדלים בו תורה, ובמקביל בית שמגדלים בו תפילה. בית המדרש פה הוא לא מתחיל ב8:30 וגומר באחת בצהריים ובבוקר, אלא מתחיל כמובן בתפילה, כי הראיות שנמצא ברש"י הראשון הש"ס, כל מי שפותח גמרא, המשפט הראשון שהוא נתקל בו, לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, על החיבור שבין תורה לבין תפילה, אתה ניגש להתפלל מתוך התורה, ואתה ניגש ללמוד אחרי שהתפללת, ואתה אומר תפילה בכניסתך לבית המדרש, וכן הלאה. בעצם המגמתו שכל אדם באשר עובד השם, דרך בדרכי אברהם, זה לדרוש את הקדוש ברוך הוא, ובוודאי שמגמת בית מדרש, זה לדרוש את הקדוש ברוך הוא, ואדם ששם ההמחשה, אדם שזה בית המדרש, כעבור כך וכך שנים, בין אם זה שנה, חמש, עשר, עשרים שנה, הזיכרונות והחוויות שמול לקחת איתו, הם לא רק זיכרונות של הלימוד או השום הכלליים, או השיר יומי או החברותה, וגם זיכרונות של התפילות, בין אם זה מים נוראים, בין אם זה יום-יום, בין אם זה תפילה דבר יום ביומו. אלא שכאן, בניגוד לתלמוד תורה, תפילה התקלת בקושי. באיזשהו מקום יש כאן פרדוקס. עקרונית, אם אני בא להסביר לאדם שהוא לא אדם דתי, להסביר לגוי, במה החיים הדתיים מתמצאים? תיקח גוי נוצרי, תסביר לו מדוע צריך להתפלל. זה אינטואטיבי מבחינתו. הוא מבין היטב שאדם אמור לפנות לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו, לבקש, לשטוח, לשפוך שיח וכן הלאה. תפילה כמרכיב העולם הדתי, עכשיו כמעט לומר סברה. וזה דבר שכל אדם מבין עקבית הצורך בו. מה זה להסביר? מדוע צריך לשבת? מדוע בקמה? מדוע ללמוד גיטין? אם אתה לא מתכנן להתגרש, אם אתה לא מתכנן להתחתן, אם אתה בכלל לא מתכנן להיות רב אחר כך, זה כבר מסובך הרבה יותר להסביר מדוע אנחנו רוצים לעסוק בדברי תורה שעות לגבי שעות. מה זה מתאחר? זה צריך להיות גויים. בישיבה עצמה אנחנו משקיעים פה מאמצים מרובים בחוגים, שיחות, להסביר את הצורך בתלמוד תורה, למה לומדים עיון. להסביר את הצורך בתפילה, אנחנו פחות מרגישים מאמץ, לא מסבירים למה מתפללים. כי כאמור, זה משהו אינטואטיבי מובן. אם אלוקים השמיים אתה לארץ, אתה צריך שהוא תקשר איתו, אז אתה בא ופונה אליו. שאני יכול לדבר פילוסופית, שמה פתאום אדם, אלוקים המים, אתה לארץ, כאילו, אלוקים השמיים, אתה לארץ, אז מה פתאום אתה בכלל פונה אליו, והתום אתה צנטלי אמור לעצור אותך, וכל מיני בעיות שתראו את המסובב שבכתביו, אבל, וחמד ואחרים, אבל שרובנו לא כך מתודים, אנחנו מבינים אינטואטיבי, שדן נכנס בית הכנסת, הוא עומד אחרי עמוד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי אדם משיח באוזן חברו, כלשון ירושלמי, בכלל נשפור שיח ולהתחתה, כבר מתחתה לביב, נראה לנו כמובן, אנחנו כאמור לא משקיעים מאמצים מרובים להסביר את זה. לעומת זאת, הקושי בעשייה הוא הפוך. הרבה יותר קל יש מקום לחנך אדם לתורה, לקחת מישהו להסביר איך לומדים. תבוא לישיבה, אני אסביר לך איך עושים החילוק, איזה מקורות לפתוח, איזה ספרים להשתמש, איזה שאלות לשאול. אז כמובן, גם זה לא הולך בקלות, וברור שכולנו מצפים להרבה מאוד סייעתא דשמיא בלימוד. וכפי שהגמרא אומרת בסוף נידה, מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה וימד לסחורה, ויבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. ואף פי כן, הלימוד עצמו, בהיותו פעילות אינטלקטואלית, ניתן לבוא באיזשהו מקום, נותן איזשהו תוכנית פעולה, איך אני מלמד אדם, איך אני מחנך או מאמן אדם בלימוד. אז אני לוקח ילד בגיל צעיר, ואני אומר לו, קודם כל תיקח גמרא ותלמד איך קודם כל כתב רש"י, ותלמד קודם כל משנה, ואחרי זה גמרא, ובגמרא אני אסביר לך איך לומדים גמרא, ואתן לך מילים מנחות, ואני אגיד לך מה לעשות כשיש קושיה ותירוץ, מה המשמעות של ביטוי הזה או ביטוי האחר, ולאחר מכן צריכים עוד תוסו ותבין מה זה סתירה בין שני מקורות, ומה זה תירוץ, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש איזשהו פעולות מוגדרות שניתן להשתמש במנת לקדם את האדם בכלל לימודית. לעומת זה בתפילה, לא עוסקים בזה הרבה, אנחנו לא הרבה מסבירים, וגם, ובאיזשהו מקום, גם בביצוע. זאת אומרת, יותר קשה להבין למה ללמוד, ויותר קל בסופו של דבר ללמוד, כי אם אני אקח מישהו ולא, אל תשאל למה לומדים, העיקר תלמד.
כמו שקורה בהרבה מקומות, אז הוא לומד טוב. לעומת זאת, אני לא צריך לדבר למה להתפלל, אבל קשה. בתפילות, זאת אומרת, הוא לא מרוכז, קשה לו לחשוב, הראש שלו מסתובב בכל מיני מקומות בעולם, אומרת, הוא משייט לו אי שם בסטטוספירה תוך כדי 18, או בלשון הירושלמי, אדם צריך להגיד תודה כל בוקר לגב שלו, שבמורדים הוא זוכר באופן אוטומטי להתכופף, כי אדם עצמו בטוח לא מרוכז במורדים, אבל יש איזה רפלקס מותנה פבלוביאני, שבמורדים אתה מתכופף ומזדקף לאחר מכן, וכמה מרוכה שגם קורה לכולנו, כמה פעמים אנחנו אומרים, אדם יכול להיות לעצמי, אתה אומר שיש היום ביום ראשון, פתאום אתה מוטל עצמך באמצע ונוחו יומה, שמה של בוד ישראל, כי התחל להגיד, דוד מזמור, בטייס אוטומטי, אתה פשוט ממשיך את כל, את כל זה, והיות שזה אומרים שלוש פעמים בשבוע, ושיר שיום הפעם אחת בשבוע, אז אם אתה לא שם לב לעצור, אתה ממשיך, ממשיך באדום, ומגיע להקצה בתורה, ומזל שלא למוסה של שבת, וכן הלאה. ורק מהחיוכים בו אני מבין שמדבר על תופעה שהיא לא מיוחדת רק לנני הקטן, אלא היא בסך הכל מעט התופעה הידועה. וכמו השאלה, מדוע ולמה? מה הקושי הגדול שלנו באמת בתפילה? נציג פה נקודה אחת מרכזית. תפילה עכשיו היא משובם, זה לא שלימוד זה קל, אבל הקושי הוא סוג אחר. לימוד בדור פעילות אינטלקטואלית, שובם, פעילות אינטלקטואלית דתית. אדם הוא לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, איזה עבודה שבלב, הביא מזו תורה, הביא מזו תפילה. הדרשה הזאת עצמה, הכפילות הזאת, הדרשה בנויה על כפל המשמעות של המילה לב. לב, הרבה פעמים בתנ"ך, הכוונה לשכל, זאת אומרת, מה שבשונה לזה מוח, בתנ"ך זה לב, אבל ולב בכל זאת, לפעמים זה גם רגש, אז עובדו בכל לבבכם, הכוונה א', בכל השכל שלכם, כל ההבנה והדעת שלכם, ב', הכוונה בכל הרגש, וככה מגיעים לדרשה הכפולה של תורה, אז ודאי שמדובר בתלמוד תורה על עבודת השם. כשאתה עובד משהו בשכלך, אתה עובד אותו בתודעה שלך, בדעת, אבל הפעילות, המתודה, היא מתודה של ניתוח, וכאן פעילה מרכזית, על הטקסט אתה שולט. אתה בא ואתה מנתח אותו. אז אתה סובייקט, הטקסט זה אובייקט. יש רעיונות, יש אידאות, ואתה בא ואתה מנסה לנתח. אז ממילא אתה מגיש שליטה. אז אתה יכול יותר או פחות. כמובן, ככל שתלמודך מצליח יותר, אתה מגיש יותר שליטה, ממילא יותר בעלות, יותר הנאה. ככל שאתה מתקשה, אמת כי זה תחום חדש, כי יש קשיים בסוגיה, אזי אתה מתוסכל יותר. אבל בסיסית אתה מרגיש שאתה שולט, אתה נמצא בעמדת שליטה, והטקסט הוא בעמדת ניתוח. זאת אומרת, יש אובייקט וסובייקט. לעומת זאת, בתפילה, כל משמעות התפילה, זה בעצם רק יחסים. כשאדם עומד לפני השם, הוא מנסה לדבר איתו. כאדם משיח באוזן חברו, אדם פונה לקדוש ברוך הוא, ומניח שיש משמיע ויש שומע. זאת אומרת שהוא שומע תפילה, עד דרך הכל בשר יבואו, אז הוא שומע תפילה אומר שאני פונה אליו ומקשיב אליו. זאת אומרת, לראות, תפילה מהווה איזה מערכת יחסים, איזה דיאלוג, זה לא אני והחפץ, אלא זה אני ואתה. אנחנו מנסים לעשות תקשורת בין אישית. במקרה הזה, כאשר אני הדובר, הקדוש ברוך הוא השומע, כמובן שאם זה מדובר בנבואה זה הפוך, ולא סתם נבואה בתפילה עם בעצם שני צדדים שאותה מטבע, אדם מדבר לקדוש, הקדוש ברוך הוא מדבר לאדם, אבל הבעיה מערכות יחסים, הרבה פעמים קשה יותר מאשר מרת שליטה. האמת, לא פעם התקיים בתופעה מעניינת ועל פניו מוזרה, אדם בבית שלו מנסה מרת... יש הילדים יצאים מהבית, הוא עצבני, הוא חסר מנוחה, הם מפריעים לו. אבל אחר, ולומר, אם הוא שוטף כלים, אז הוא במנוחה ובשלום. למרות שכשהוא שוטף כלים, הוא לא עושה את העבודה שלו, וכשהוא מדבר מהילדים שלא עושה את העבודה. אבל יותר קל לשטוף כלים, והילד מהתקשה לו, הוא עצבני, הוא חסר סבלנות. למה? זה אותו דבר. כי מערכת יחסים, היא לא תמיד קלה, ויש תגובה, ויש מגיב, ואתה צריך להשקיע במערכת היחסים. ומה זה, שאתה שוטף כלים, אתה שולט, ושוב, אובייקט וסובייקט. והקושי הוא באמת בתפילה, נקודה הזאת, שבתפילה אתה בעצם מנסה להיכנס בתוך איזה מערכת יחסים של דיאלוג. כשאתה נכנס לתוך איזה דיאלוג, אני ואתה, אז א' פה זה מחייב להשקיע את הנשמה שלך, זה מחייב להיפתח. זה כבר פעולה הרבה יותר קשה. אבל, כאן מגיע לב העניין, יש גם דבר נוסף. הדבר הנוסף הזה, שדבר בסופו של דבר, מערכת יחסים כאשר דובר או השומע לא נמצא אל מול עיניך. דהיינו, אם אדם, על מנת לתקשר, להרגיש, להגיב, על מנת לחדור בעיניים, לשכנע בפה, להרגיש שהנפש מעורבת, אדם צריך להרגיש שעומד מולו מישהו. למשל, אקח דוגמה, שכבר השתמשת בה בעבר נדמה לי. אם אתן למישהו חתיכת פלסטיק, תביאו לדבר עם הפלסטיק הזה. הוא לא מסוגל. הוא יכול לעשות הצגה, אבל הוא לא יכול באמת להרגיש מישהו מדבר. ואם אני אצא מהחדר, והוא לא צריך להציג בפניי, אגיד לו, תדבר עם פלסטיק בחדר ריק, הוא ירגיש מגוחך. הוא לא מסוגל לעשות את זה. תדברו עם מי שמנסה לדבר שירים בקשת של הרב ביק, מה זה לעמוד מול כיתה ריקה ולדבר לחלל? אתה מרגיש מגוחך. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שאתה לא מדבר לחלל ריק. אתה מדבר למכשיר שעביר את דבריך, אבל היות שהמכשיר הוא נתפס כמשהו לא... אתה לא ממש תופס אותו שהוא מדבר או שהוא קולט, אז אתה מגיע שאיזשהו מגוחך, אלא אם כן אתה כבר בדרגה גבוהה יותר שאתה תופס. אבל כמול, אם ניתן למישהו טלפון צעצוע, מגיע לדבר. אז כן, אם הילד בחדר והילד מחזיק פלסטיק ואתה מחזיק פלסטיק, אתה מדבר עם הילד. אבל אם אתה מחזיק טלפון צעצוע בלבד, אתה תרגיש מגוחך, לא תהיה מסוגל. שמה קורה בטלפון אמיתי, כמו אותו מכשיר הקלטה, בטלפון אמיתי אתה לא מדבר עם פלסטיק. אתה מדבר עם חיים ינקי שנמצא בצד השני של השופרת. אנחנו הגענו לדרגה כזאת של הפנמה, כי כבר מגיל שנתיים מסתובבים פלאפונים, אתה נמצא במציאות כזאת שאתה מרגיש, שאתה מרים טלפון, אתה מדבר עם החבר, אתה מדבר בטלפון עם רובן, עם רחל וכן הלאה, ואתה לא מרגיש מגוחך ולא עם פלסטיק. וכמו ברגע שאדם מדבר ופתאום הקו מת, אז הוא מרגיש מאוד מהם מגוחך ומשונה. ואז כמל אותו דבר כספומט. תבוא לאדם, תכניס משהו לקיר ותעמוד מול קיר, מצפה לקבל תגובה, תראה מגוחך בעיני אדם לפני 100 שנה, וגם בעיני עצמך, לולי שאתה יודע שבא בן אדם וסידר. עכשיו, הבעיה הזאת, כאילו, היא בדיוק הבעייתנו עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים מחבר, אופטימלית הוא מול העיניים שלי. ויש דברים שלא לטלפון. יש דברים שצריך להיות אדם מול העיניים שלך. אם אתה רוצה מרת, אמנת לבטא מרת יחסים טובה ואמיתית, יש דברים שאתה צריך להיות נוכח בתוך חדר. לא וידאו ולא טלפון, אתה צריך להיות מול האדם פנים אל פנים. בדברים אחרים, אנחנו הצלחנו להפנים עד הסוף שטלפון זה כמעט דנית אדם בי. שנמצא פה, בעצם מדבר איתי, מתקשר איתי. הבעיה עם הקדוש ברוך הוא, שכאן הבעיה, הוא לא בחדר, ובגלל שאין מחשב התפיסה בי, ובגלל שהוא נשגב ומרומם ושונה מאיתנו, אז אנחנו בעצם בקושי הזה, אנחנו לא יכולים לראות אותו, כאילו פנים בפנים דיבר השם אחרים בהר בתוך האש, אבל זה קשה מאוד להגיע למציאות של פנים בפנים. בגלל שפניו אינם פני אדם, הוא לא נמצא בתוך החדר איתנו, והקושי הזה הוא הקושי של מעיק ומכביד עלינו. איך אדם יכול, כי דלת למי אתה עומד. אתה צריך לדעת, אתה רוצה לראות ולחוש ולהרגיש. ובקושי הזה בעצם לב הקושי שבתפילה. היכולת להרגיש את התקשורת, את הדיאלוג אל מול עיניך. איך אתה בכל זאת עושה זאת? איך אתה יכול להתגבר על הקושי הזה? עכשיו יש יש לכך אולי כמה מרת כמה מרכיבים שצביע להם מיד, אבל עוד לפני זה שחשוב יותר להכיר בקושי הזה ולהכיר, אכן זה קשה מאוד בגלל חוסר יכול של לתפוס את הבלתי נתפס. ואז אנחנו עושים, ואז מה שעלינו לעשות זה בעצם אפשר לומר שני דברים או שלושה דברים על מנת להביא את עצמנו בכל זאת ליכולת תקשורת טובה יותר. וכאן מרת, אני רוצה להתחיל בנקודה מרת משמעותית. תפילה מנסה להשיג שתי מטרות. מטרה אחת זה עצם ההתייצבות. מטרה שנייה זה התכנים שאותם אני רוצה להעביר. וכאן מרת, על מנת להבין את הכוונה, צריכים, כשדורים מחוד יחסים לקדוש ברוך הוא, אין מנוס אלא לעשות כמו תנך. ולדבר במטאפורות. צריך בטאפורה של אב ובן, צריך בטאפורה של חתן וקלה, צריך בטאפורה של אדון ועבד, אבל רק המטאפורות האלה יעזרו לנו איכשהו להפנים את הדבר הזה. אבל כרגע במטאפורה שגם הבסיסית ביותר, שהתורה משתמשת בה, שגם הרלוונטית ביותר למי שיושב בחדר, וזה מטאפורה של ילדים והורים. מצופה מילד, זאת אומרת, ההורה מצפה בילד לומר כך, שישמו איתו התקשורת, גם כשהוא ריחוק מקום. עכשיו, איך עושים את זה? אז, או בעצם מה המטרה? עכשיו יש מטרה כפולה. מטרה אחת, עצם שמת הקשר. מטרה שנייה, כמו זה, מעבר לכך, לדבר, לשוחח, להביא אינפורמציה וכדומה. כאשר, אז מצופה מבחור, שפעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, יתקשר הביתה ויגיד לו ראשון שבת שלום, או חודש טוב, הוא יספר מה קורה איתו. עכשיו, כמובן, שהכי טוב זה נס שיחת נפש, שבו אתה מספר מה עובר לך, מה קורה לך, אתה מספר את ההישגים, מבקש תמיכה לקשיים, ובעצם משתף בכל מה שעובר לך. אבל, אדם לא מגיע לזה. קשר בטלפון, מתחסים ההורים מבעייתית, יש מחסומים, יש חסמים למיניהם, עדיין יש ערך עצום לעצם העובדה שאדם פעם בשבוע עם טלפון יגיד שבת שלום. גם זה טלפון רק של שבת שלום, להתראות. תדברו עם אנשים שאין להם את היכולת הזאת, כי הוריהם הם כבר לא בעולם הזה, או שאין יכולת לקשור בכל סיבות אחרות, תראו כמה זה חשוב, כמה זה שתי מילים, להגיד בסך הכל שבת שלום, או להגיד בוקר טוב, ולמה? כי זה מבטא את מערכת היחסים, גם אתה לא מביא מסרים, גם אתה לא משתף, גם אתה לא כאמור נותן צור, זה לא שיחת נפש ארוכה משמעותית, זה רק לדפוק כרטיס. אבל גם זה משמר את מערכת היחסים בצורה קריטית. וכל הורי יגיד לכם את זה, שאינו דומה ילד שמתקשר פעם בשבוע ואומר שבת שלום להתראות, לילד שלא עושה את זה. והתאום האלה נכונים גם כפי אבינו שבשמיים. רב חיים כותב בחיברו על הרמב״ם באחד הקטעים הידועים, שתפילה היא שני קיומים, כוונה בתפילה היא שני קיומים. יש קיום אחד, שאדם מודע לזה שעומד לפני השם, זאת אומרת, שאדם יודע שהוא מתפלל, הוא יודע לפני מי אתה עובד, הוא לא, לדעת הבחיים, אדם לא יודע שהוא בתפילה, הוא נרדם, או הוא מתנהג בצורה שאיננה התייצבות. הוא מטיין, הוא ישן, הוא שוכב, בצורה שפוגעת ביכולתו להשתתף, אז אין אפילו את התפילה הבסיסית. ואם אדם לעומת זאת מודע לכך שהוא בתפילה, ורק הוא לא מתכוון במילים, זאת אומרת, הוא לא מצליח את כוונת המילים להעביר, כי אין ברמה הבסיסית מצוות תפילה. משל מה הדבר דומה? לילד שיתקשר כמו להורים של הביתה, ותוך כדי זה הוא יגלוש במחשב שלו. אז האם השיחה תהיה עמוקה, משתפת? לא. אבל האם הוא אמר שלום, והאם הוא בכל זאת התייצב, והכיר במערכת היחסים כמחייבת התייחסות? שוי כן. אז אני צריך להגיע כל בוקר, להגיד לקדוש ברוך הוא, התייצבתי לפניך. להכיר במערכת היחסים, לבוא ולתת פשוט עצם ההתייצבות כשעצמה משמעותית. וגם כמור, אם תוך לזה הוא גולש וחושב ומשייט, עצם העובדה שמתייצב, זה בפני עצמו הקיום הבסיסי של תפילה. וכמו דתו של רב חיים, ההלכתית, ודבר כך במעגם הקיומית, זה ליבו של התפילה. העובדה שאדם מתייצב, הוא מכיר בכך שהוא מתייצב. ולכן, אם אדם מתקשר לקדוש ברוך הוא פעם ביום, שלוש פעמים ביום, ואומר לו בוקר טוב, וכאמור לא שם לב כל שמה שהוא עושה, הוא קיים את המצווה הבסיסית, והישג גדול ונשגב הוא השיג. ולכן, אחד מפיתויי יצר הרע, שאדם אומר לעצמו, לא התכוונתי, זו תפילה לא שווה. הוא אומר מה, א', יש להישג חלקי משמעות עצומה, לב התפילה זה עצם התייצבות. ואסור שהמרדף אחרי השג השלם יבוא להביא לידי ייאוש וזיזול בשג החלקי, כי הוא השג. אז זו נקודה ראשונה. שאתה צריך להכיר בעצם הנכונות להתייצב, בעצם העובדה שהוא מכיר שצריך לבוא להתפלל, וזה לא דבר מובן. תדברו פעם עם אדם חילוני שאיננו אמון התפילה, כמה קושי יש בזה. לבוא להתייצבות הזאת, לעמוד מול קיר, או לעמוד באמצע החדר, ולהתחיל למלמל. גם אתה לא מתכוון למילים. זה כמעט, זה בלתי אפשרי כמעט לאדם שלא מרגיש שהוא פונה למישהו. ולכן הדבר הזה כשעצמו קריטי. עכשיו, וזה בתי הנקודה השנייה. כאמור, לב הבעיה שלנו, שזה מופשט, שקודש כולו בחדר. אז כמובן, הנקודה הראשונה, זה המשל של הטלפון. כמו שבטלפון, אני לא מדבר פלסטיק, אני מדבר למישהו אחר, אדם עומד מול הקיר, או מאחר העמוד, או באמצע החדר, הוא אמור לחוש שקדוש ברוך הוא נמצא ושומע. עכשיו, ברובד מסוים, פשוט לקרוא, אני בטוח זה קורה, כי אם זה לא ככה, אי אפשר בכלל היה לעמוד. אם אדם מרגיש מגוחך, שעומד, אדם שיאבד את אמונתו, או אדם שלא מאמין, לא יכול לעמוד מול קיר ולמלמל. עצם ההתייצבות הזאת כבר מעידה שאתה חש שיש משהו מעבר לקיר, שיש משהו מעליו, שיש מישהו ששומע. כי אחרת לא תוכל למלמל, לא תוכל בכלל לדבר. אז אנחנו בעצם נמצאים במצב כזה. אלא, כשאני קודם, אפשר לדבר בטלפון, תוך כדי זה שאתה כמו מסליח את דעתך ומסתכל על הנוף, או גולש ולא שם לב כל כך למה שאתה אומר, ואפשר לדבר בטלפון כשאתה שקוע בשיחה משמעותית ועמוקה. עכשיו, איך עושים את זה? אז כמו דבר אחד זה להגביר את תחושת הנוכחות. ככל שתחושת הנוכחות חזקה יותר, ככל שאני יותר מכיר ומוקיר, אזי הטלפון משמש שיחות יותר משמעותיות. ככל שאדם יצליח איכשהו לעבוד ולחיות בתחושה חזקה יותר של נוכחות שכינה, כאן דבר שהוא כמובן קשה ומסובך, ככל שאדם יחוש יותר את הנוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, יהיה לו קל יותר גם כן בתפילה להרגיש את הנוכחות באותו מקום. אבל זה כמו משימה גדולה, קשה, מאוד לא... מאוד פשוטה. יש זמנים ורגעים שאנחנו חשים אותם, אם זה רגעי, אם זה רגעים במועד השנה, כמו ימים נוראים, אם זה רגעים בחיים האישיים, שכל אדם יש לו כל מיני רגעי התעלות ורגעי סי ורגעי אינטנסיביות, ויש זמן שאנחנו לא מרגישים אותם. אבל וכמובן, ככל שהתחושה תהיה חזקה יותר, ככה גם התפילה תהיה אמיתית יותר. אחת הבעיות הידועות שמפריעה לכל אחד מאיתנו, ביום הכיפורים התפללתי, לקח לי כך וכך זמן, את 18 לוקחת פי 10 זמן מאשר ביומיים לפני כן, יומיים אחרי כן. זה לא שקר, האם זה לא הצביעות? התשובה היא לא. התשובה היא, ביום הכיפורים, או שוב פעם, זה יכול להיות ביום החתונה שלך, או זה יכול להיות איזשהו יום אחר בשנה, כשאתה מרגיש את עוצמת הנוכחות בצורה כזאת, אז זה מתאים לדבר שעה. וכשאתה מרגיש את עוצמת הנוכחות בעשירית מזה, אז מתאים לדבר עשירית מהזמן הזה. זאת אומרת, הזמן והעוצמה שבו אתה תתפלל, הוא תולדה בחלק של תחושתך את עוצמת הנוכחות. אז כמובן, יש רגעים שהציבור, הלוח, ההיסטוריה, הביוגרפיה גורמים לזה, ויש את המאמץ שאדם אמור להשתדל לעשות כמה שיוכל להגביר את זה. כמו זו משימה קשה ומורכבת. נקודה שנייה, בזה אני רוצה להתמקד, נקודות שאני אמר בשפתי הם, בסך הכל מיטל אמר את זה בעברית אחרת ובמשלים אחרים, אבל זה בסיסית מסרים שהוא גם כן העביר מדי פעם. אחת הבעיות שלנו בתפילה, אני חוזר פה למשל שיחת טלפון הביתה, אחת הבעיות שלנו זה שמעבר לזה שאנחנו לא מרגישים את הנוכחות בצורה מלאה, וזה רק מעבר לטלפון או מעבר לקיר או מעבר לעולם, הבעיה השנייה היא שהתכנים הם לא, הם מופשטים מדי עבורנו. ולא רק שהשומע מופשט, זה מה שמתפיס הבי, אלא במרעיונות לא מדברים אליי, או לא מספיק ממשיים. אם אדם בא, אם אני נהד ושיח, אם ילד נהד ושיח עם ההורים שלו, הדבר שמעניין אותו. אז אני יודע בדיוק, אם הילדים שלי או ילדים שכל אחד יבוא הביתה, אם אתה תדבר איתם מה קרה בית ספר, השיחה היא כל אחת. אם אתה תתחיל לדבר איתם על מצב השווקים באיחוד האירופאי, על החוב החיצוני של יוון או איטליה, אז אתה עוד דקה, הילד בכלל במולם במקום אחר, ורוצה לעזוב את השולחן, ומתחיל להסתכל על הקירות או לקרוא ספר, למה? זה לא מדבר אליו, הוא לא מבין, זה לא רלוונטי לחיים שלו. וכנן מרת, מתחיל בפוליטיקה, אז ילדים מגיל 15 ואילך אולי יקשיבו, עד גיל 15 ילדים לא יקשיבו. אם אתה מדבר על ספורט, אז הגברים יקשיבו, ואנשים לא יקשיבו, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה צריך, אם הדו-שיח רלוונטי, זה תופס אותך, מעניין אותך. ולעומת זאת, אם הדו-שיח הוא בדברים שלא מעניינים אותך, שאתה מבין בהם, שהם לא חשובים לחיים שלך, אז אתה כמובן מתנתק ומרחף. וזה בעצם הבעיה שלנו גם בתפילה. הרבה מאוד מהתכנים לא מספיק מוחשים עבורנו. איפה מתפעלים הכי טוב והכי עוצמה? אני אראה בדיוק. בחדר המתנה לחדר ניתוח. עומד בחדר מיון. או בית החולים של בית כנסת. תלכו בכל יום נתון בשנה לבית הכנסת בהדסה או בשערי צדק, ותראו שם איך נראה מנחה לעומת איך נראה בכנסת שכונתי. אבל זה לא פשוט. שהשי שם במצוקה חשים, חשים שם את השכינה מעל הראשו שחולה, חשים מעורבות שהשכינה יותר בתוך הנעשה שם, ושנית, פשוט יש צורך שנורא רלוונטי להתבטא בו. זה צורך של הרפואה. אז לכן כללית, יש משהו, בקעת רפאינו, היא ברכה שביותר רלוונטית, זה אחד התחומים שאנחנו מרגישים, גם כשאנחנו בריאים, שאנחנו הרבה יותר תחומים מדי שמיים, כי אף אדם לא יודע מה ילד יום, וחס ושלום איזה מחלות יכולות להתפתח מדי יום ביומו. אז בברכה הזאת, יותר קל לכוון. מה זה רפאינו? מובן לנו. כנל גם, או אמור להיות בכל אופן כנל, בקעת מודים. מה, ניסוח לשכם ממנו, נפלותיך וטובותיך, אני מבין, העובדה שאני עומד פה, מזיז את האצבעות, מזיז את השפתיים, פותח את האוזניים, הוא לא מובן מאליו. אז קל לי להבין למה מדובר. יש אדם בגיל מבוגר עם בעיות פרנסה, אדם מופתר, אדם אמת, הוא מתמודד בעיות פרנסה, אז ברך עלינו, הוא קל מאוד לכוון. אמר מי שאמר, שבשנה שמחולת הבורסה, התפילה בכל בתי הכנסת ביום הכיפורים נראתה אחרת משנים קודמות. והסיבה היא, ששבר, זה רלוונטי, וזה חשוב, וזה מדבר אליך ומוחשי עבורך. לעומת זאת, ילד בן 7-8, שחי במשפחה מסודרת, במשפחה כלכלית, אז הוא לא, פרנסה זה לא מושג שבכלל לא מובן לו. ממילא, הוא לא כל כך, קשה לו לכוון בזה. ניקח את הגשם. אז הרבה מאוד ילדים בארץ, מגיעים לברכת, אמת, ברכת השנה הזאת, כמובן, תבואתה לטובה. אז תבואתה לטובה, זה משהו מאוד תילאי בשבילהם. כמה ילדים בארץ, וגם מבוגרים אפשר לומר, כמה הם באמת מתעסקים בתבואה בשדה. וכמה הם מרת, בודקים, וגם אדם יעשה את המטאפורה של התבואה, זה גם הבורסה, עדיין מרת, הביטוי בתן תבואתה לטובה, לילד הממוצע, הוא לא מבין בכלל מה בדיוק העניין. לעומת זאת, ותן, תל, מתן לברכה, אז הוא מבין היטב. כי את הגשם הוא רואה כל יום מול העיניים שלו, הוא יודע שכל המדינה במתח על המשקעים, וברד מדברים נונסטופ על כמות המשקעים, ממילא אומרת, זה מדבר אליו. אתה שומע בברכת החודש כל פעם בחורף, גשמים בעיתם, אז שום אמן בבולים פי ארבע מכל שאר הדברים שם. כי לרוב מתפללים בארץ היום, גשמים בעיתם, יותר מוחשי מאשר הדברים האחרים שמדובר עליהם שם. וכן הלאה וכן הלאה. מלכות בית דוד. מלכות בית דוד לצרובנו, לצערנו, נתפס, כי הלכת למשיכה, כדבר שיקרה בחית הימים, אף פעם לא היינו מלך במלכי בית דוד, אף פעם לא ראינו מה זה צמח דוד הבטחה מעט הצמיח, ממילא זה מופשט מדי, זה מופשט מדי, זה לא מדבר אלינו, לא מדבר אלינו, אז אנחנו מתחילים לחלום. וכנ"ל גם אומרת, ככל שהברכות הן יותר מופשטות, לאומיות, ככל שפחות אישיות, אנחנו מרגישים יותר מנותקים. מה הפתרון? זה פתרון הוא כפול. בחלק כעשת המאמצים להבין יותר את נשמות הברכות האלו, וכלם הן כן רלוונטיות, אבל שנית, להוריד את התפילה עלי האדמות. זאת אומרת, להתפלל הדברים שרלוונטיים בשבילך. ואם בשבילך, מלכות בית דוד, זה משהו מופשט, אז תוסיף בתפילה בקשות אישיות, הדברים שכן אתה מבין עליהם. זאת אומרת, יש לך מבחן, אתה הולך, אתה נפגש עם מישהו למטות שידוך, אתה אומרת, רוצה להתקבל איזה קורס בצבא, לא יודע מה, תזכיר את זה בתפילה, או תחשוב, או תזכיר בפה. זאת אומרת, תוריד את התפילה לרמה שלך, ואל תגיד, מה אני מבין לקדוש ברוך הוא שאני רוצה ציון טוב מתמטיקה. הוא מאוד מעוניין לשמוע את זה. זה כמו הורים שחזר למשל של הורים וילדים. יהיה להורים שוב כל הזמן את כל מה שמגיע לילדים שלהם. מה קורה בסניף, ומה עושים כאן שמעת הארגון, ומה לא עושים, ולמה לא עושים, ומי בדיוק, מי הליב את מי באיזה הפסקה, ומי הפקיע גול בכדורגל בהפסקה, וכן הלאה. האם זה מעניין את ההורה? אז יש שני דינים. לעמיתו של דבר זה לא מעניין, אבל זה מעניין סופר, מבחן מערכת היחסים. אתה רוצה שהילד ירגיש, אתה רוצה לשמוע מה מעיק עליו, אתה רוצה לשמוע מה מטריד אותו, אתה רוצה להיות חלק מעולמו, ואתה רוצה שיהיה חלק מעולמך, והוא יהיה חלק מעולמך אם אתה חלק מעולמו, ואתה רוצה לשמוע ולהבין מה שקורה איתו. וזה גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את הבעיות הקטנות כאילו הזעירות והקטנוניות שלנו, כי הוא רוצה להיות שותף בחיינו. ואם יש לנו בעיה במבחן מתמטיקה או באנגלית, או יש לנו בעיות, אומרת, עם החבר בחדר, או אני מתוסכל בסוגיה, או אני לא יודע מה, או אני רוצה, אומרת, אני רוצה להגיע לפה ולא לשם, כדור לך רוצה לשמוע את זה, כי הוא הורה טוב ונאמן ומבין, מבין ומאזין, הוא מקשיב, בתור הורה שאכפת לו. וההורה רוצה את הקשר. אז ככל שאנחנו נדבר על דברים שמובנים ורלוונטיים עבורנו, וכן, נוריד את התפילה מגורי מרומים, ורק נדבר על נקי ודיוק כל בשר, כי אחד אחד כל ברך, כן נדבר על בית הקטנות והקטנוניות שלנו, נהפוך את יותר רלוונטי, וממילא דו-שיח יותר משמעותי, ואז גם מערכת היחסים תבוא לידי ביטוי יותר חשוב. בסופו של דבר, אדם צריך להכיר עצם התעצבותו זה כבר הכרה בקדוש ברוך הוא ודיאלוג עמו. וזה הישג לא מבוטל, גם אתה לא מדבר על הדברים, גם אתה לא אברהם אבינו. כל כך יש אברהם עוד עומד לפני השם. אבל שני, כשאני מבקש אנשי סדום, זה דבר שעומד על פרק, זה מול העיניים שלו. הוא עומד שם, משקיף הסדום, ושובר את הראש מה לעשות איתה. וזה פנה לקדוש ברוך הוא. וכך גם אנחנו, ככל שלא נגביר את תחושת נוכחותו, אלא ככל שנתפלל דברים שרלוונטיים עבורנו. אם זה על ידי הפנמת התכנים הקיימים ב-18, ואם זה על ידי הכנסת התכנים האישיים, בין במחשבה, בין בדיבור, ככה נצליח יותר תקשורת טובה יותר. תקשורת טובה יותר, מחסית טובה יותר, מחסית טובה יותר, אז כל העסק מתעלה. נסיים מה שפתחתי, דברים על מגן אברהם. התפילה גם, צריך חשוב להזכיר, היא מצטרפת לתפילת כל הדורות. כשם שאנחנו עושים הרבה דברים לא עבור עצמנו אלא עבור דורות קודמים או כהמשך דורות קודמים, כשם שאדם מרגיש שהוא יכול, דיברת לפני כן, לתקשר עם מי שלא בעולם הזה, אנשים הולכים הרבה פעמים בית קברות, מתקשרים, פונים לאבותיהם שבקבר, מדברים איתם, הדברים שרלוונטיים להם. מבקשים מבקשים עזרה בכל מיני דברים, שהנפטר ימליץ טוב וכן הלאה. זה בחלק משל נוסף, אבל מעבר לכך, אנחנו רואים את עצמנו כפועלים מכוח דעות קודמים ומצטרפים. ואז זה לא רק דיאלוג פרטי, זה גם דיאלוג של הדורות. כשכל בוקר מתייצב, אז אני אולי חולה, ואני אולי לא יודע מה אני עושה, ואני אומר, אתה משייד בתפילה. אבל אני בא לא רק בשם עצמי, אני בא בעצם כמשך לרכי אברהם, לרכי יצחק, לרכי יעקב. אברהם עומד לפני השם ולא משייד. אברהם לא גולש בשעת התפילה. אני בא מכוחו, ואני גם מצטרף אליו. ואז כאילו שזו משפחה ארוכה וגדולה, שפנה קדוש ברוך הוא כמשפחה, בזכות הזאת גם כן פונים. ואם נרגיש גם את זה, אז גם זה ייטיב עמנו ויעזור לנו לכוון טוב יותר בתפילה. אנחנו למה אדם חולם בתפילה ולא חולם בשער היום? כי בשער היום הוא עושה דברים אחרים. בתפילה הוא פחות מנותק משער העולם. מנותק משער העולם זה כבר הישג. עכשיו, החוכמה היא לבוא ולהפוך את הדיאלוג הזה למשמעותי עבורך, רק שלא רק יהיה להתנתק מהעולם ולהרים את הטלפון להגיד אני קיים, אלא גם נתחיל לפתוח בדו-שיח אמיתי ומשמעותי. ככל שנהפוך את זה משמעותי יותר, הדו-שיח טוב יותר, בעזרת השם, אנחנו גם נוכל להשיב, לשמוע תפילותינו, ואנחנו נרגיש באמת שקרבת אלוקים מלאה טוב.